שלום וברוכים הבאים לפרק השני של הכל מעניין, פודקאסט שבו אנחנו מדברים על כל הנושאים המעניינים בעולם עם אנשים שיש להם תשוקה לאותם דברים. היום בפרק אנחנו מארחים את גבריאלה רוזנשטיין. היי גבי. גבי או גבריאלה?
תלוי את מי אתה שואל, אבל מה שנוח לך.
אוקיי, אז אני עם גבי. וגבי הולכת לדבר איתנו היום על קיי-פופ.
נכון מאוד.
בואי תגידי לנו מה זה קיי-פופ, כאילו אני מניח שכולנו שמענו על גנגם סטייל, אני הייתי בשוק היום לגלות שזה כבר מ-2012, הזמן טס, אבל מן סתם קיי-פופ זה הרבה יותר מאשר הגנגם סטייל, נכון?
כן, קיי-פופ זה גם ז'אנר שנולד לפני הגנגם סטייל, הגנגם סטייל פשוט תזניק את זה לתודעה הבינלאומית. קיי-פופ היה פופולרי בזירה הבינלאומית לפני 2012, לפני שסאי התחיל לקפץ ברחבי רוב המגורים הכי יקר בסאול, שזה בעצם רוב הגנגנם, אבל הוא היה יותר פופולרי בעיקר במזרח הרחוק, ויותר, הרבה יותר נישתי. הוא קצת התחיל לתפוס תאוצה, אבל גנגנם סטייל ממש ממש הזיז את העדשה לכיוון התרבות הדרום קוריאנית בכלל, והמוזיקה הדרום קוריאנית בפרט. קיי-פופ זה כהלחמה, קיצור של קוריאן פופ, וזה כשמו כן הוא, זאת מוזיקת פופ קוריאנית, מופקת בדרום קוריאה, שרים אותה לרוב אנשים דרום קוריאנים, צעירים שהוכשרו לזה.
גם בקוריאנית וגם באנגלית, נכון?
גם בקוריאנית וגם באנגלית. זה בעיקר בקוריאנית עם כמה השאלות ביטויים באנגלית, בשנים האחרונות יש עלייה בכמות האנגלית בשירים וגם בכמות השירים ששרים אותם רק באנגלית, כחלק מניסיון / הכרה בכך שהרבה מהקהל של ההרכבים האלה הם לא מקוריאה. גם בזה יש איזשהו מאזן עדין, אבל בגדול הרבה, יש הרכבים של קיי-פופ היום שהם לא מקוריאה, שפשוט תופסים את קיי-פופ בתור ז'אנר, אז הם מנסים ליצור מוזיקה שהיא כמו קיי-פופ, הם לא כל כך, הם יותר ניסויים חברתיים, יותר ניסויים בתעשייה מאשר תופעה, אבל זה ממש מראה עד כמה קיי-פופ נפוץ בתור תופעה גלובלית.
אז כשאנחנו אומרים ז'אנר קיי-פופ, חוץ מזה שמדובר בקוריאנים שסתרים, מה בעצם מאפיין אותו? מה זה אומר הז'אנר הזה, קיי-פופ?
בתור ז'אנר, קודם כל אחד מהדברים הראשונים שעולים לי אסוציאטיבית, זה שהוא מופק היטב, כאילו יש ממש הקפדה מאוד מאוד גדולה על כל פן ופן של הפקת מוזיקה.
זה ממש מהונדס, נכון?
זה ממש מהונדס, זה מאוד מהונדס. עכשיו, הכישרון שם, כלומר, בסופו של דבר, מי שעולה על הבמה ומי שמקליט את השירים, ומי ש... כאילו זה לא AI, זה אנשים שעומדים שם, אבל הם עושים עבודה, הם עושים מלא 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 עבודה לפני כן. זה בדרך כלל חבר'ה שמתמיינים בתהליכים מאוד קשוחים לכל מיני חברות הפקה, ומכשירים אותם ממש, זה שנים של טירונות, הם מתחילים בגילאים מאוד צעירים, ואז הם פשוט, כאילו, או שהם יכולים להתחיל תוך שנה או שנתיים להתמיין להרכב, ולהתחיל ממש לעבוד על מה שנקרא דייביו, או שהם יכולים, יש כאלה שכמה שבועות אחרי שהם נכנסו למחנה אימונים הזה, הם כבר התמיינו לקבוצות, ויש כאלה שלקח להם 10 שנים, אחת מהחברות בהרכב טווייס, שהוא אחד מהרכבים הכי מוכרים ופופולריים בדרום קוריאה, היה לה 10, she was 10 years trainee, זה די יוצא דופן.
מה כולל תהליך אימון כזה?
וואו. לומדים לרקוד, לומדים לשיר, פיתוח קול, התנהגות בציבור, לפעמים זה גם כישורי משחק, הרבה פעמים מלמדים אנגלית ברמה מאוד גבוהה, וזה ממש 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 מיונים מאוד מאוד קשוחים, זה כל מה ש... כי בסופו של דבר, כמו שדיברנו על זה בהתחלה, קיי-פופ כמו שהוא נראה היום, זה משהו שהוא בהחלט במימון ובעידוד הממשלה הדרום קוריאנית, הם רואים בזה...
כן, שמי, אנחנו נגיע לזה, אני סתם סקרן גם מבחינת הכותבי שירים וההפקה של השירים, זה יש אנשים שהם ייעודיים לזה, והם כותבים, או כמה להקות אחראיות לכתיבת שירים של עצמם, זה הכל גם כן מהונדס.
זה מאוד משתנה, עצמו. זה מאוד משתנה, אני לא יודעת הרבה על, על הסצנה של הספציפית של הכתיבה ו... וההפקה ככלל בקייפופ בדרום קוריאה, אני כן יודעת שיש בהחלט הרכבים שיותר, הרבה יותר invested ביצירה שלהם. אני יכולה לתת לך דוגמה קלאסית, שלדוגמה BTS, אחד הרכבים היותר מוכרים, איכשהו נבנה זה שהמפיק הראשי של החברה, שבבעלותה ההרכב, מצא את, את קוראים לו קים נמג'ון, שהוא השם במה שלו היה ראפ מונסטר, הוא קיצר את זה ל-RM, כי זה שם במה מביך, והוא די מצא שני חברים שלו שהוא הכיר מסצנת הראפ האנדרגראונד בדרום קוריאה, שזה בחור בשם מין יונגי, שמוכר היום בתור שוגה, והשלישי זה ג'ונג הוסאוק, שהשם במה שלו זה ג'יי הופ, וזה שלושה ראפרים שפשוט היו צריכים לצרף אליהם עוד חברים, זה כבר היה עבודה של המפיק, אבל בגדול, כשמין יונגי הצטרף לחברה, הוא הצטרף בתור מפיק, כאילו זה מה שהוא רצה לעשות, הוא כתב והוא הפיק, ועד היום לדעתי הוא היה מעורב בכתיבה ובהפקה של רוב אם לא כל השירים של BTS.
אוקיי.
גם הפרויקטים העצמאיים שלהם, וגם כאילו כל אחד פשוט והתחום שלו, הרבה פעמים, לכן אני קוראת להם הרכבים ולא להקות, כי הם לא מנגנים את, הם לא, רובם לא מנגנים כלים, וגם אם מנגנים איזה שהוא כלי מוזיקלי, הם לא מנגנים אותו במסגרת העבודה שלהם, כאילו ההופעות שלהם, הפעילות שלהם בהרכבים האלה. יש כמה יחיד הסגולה, אבל זה כבר יותר נודד לתוך קיי-רוק וכדומה, שאני לא כל כך מכירה את התחום.
אוקיי, אז אחרי שהבנו מה זה קיי-פופ, בואי תגידי לי איך את הגעת לזה בכלל, ולמה זה עושה לך את זה כל כך, אני, כאילו, אני מכיר אותך אשתית, ואני יודע שכל מי שאת מדברת איתו, את יצאה תולחת לו קליפים של קיי-פופ וכו', נכון. ומוצא להשכיל אותו על הסוגיה, אז איך את נכנס בעצם לסיפור הזה?
אז הכל מתחיל, כמו רוב הדברים המעניינים והטובים בחיי, באופן אירוני מאוד, הכל מתחיל בקורונה. במהלך הסגר הראשון, אני נותרתי לבד בבית, כי השותפה שהייתה לי אז די נדפה את עצמה מהדירה, ואני הייתי לבד, אז בין עבודה ובכי על כך שאני אהיה לבד בפסח, הייתי מלא ביוטיוב, ועד אותה נקודה הייתי רואה גם הרבה סרטונים של אוכל קוריאני ביוטיוב, כל מיני ולוגים שזה ז'אנר ספציפי שהוא מאוד נפוץ ביוטיוב, עד היום אני לא מבינה למה, איזושהי אישה מאוד צעירה שגרה לבד בסאול, שכאילו עושה ממש ולוג יומי של איך היא מבשלת בטטטה, ואיכשהו נשאבתי לזה לפני הקורונה, ובקורונה צפיתי בזה מלא ועוד יותר, ובהרבה מאוד תכנים מקוריאה וגם מתאילנד, ואיכשהו האלגוריתם של יוטיוב החליט שזה לא הגיוני שאני צורכת כל כך הרבה תוכן קוריאני ואני לא מקשיבה לקייפופ. כמות הסרטונים שהוא זרק עליי באגרסיביות כבר בשלב כלשהו וזה יחד עם השעמום של כאילו להיות לבד בבית בסגר כשאין מה לעשות, זה די היה מוסלל, זה היה מלמעלה. עכשיו זה לא רק שיוטיוב זרק עליי באגרסיביות את הדברים האלה, אני גם מאוד מאוד נהנית ממוזיקה מופקת היטב, והיה, זה תהליך שהתחיל הרבה לפני הקורונה, אבל היה לי איזשהו שיפט שהפסקתי להתבייש בזה שאני אוהבת פופ, ו-I leaned into it, כאילו ממש נכנסתי לזה ונתתי, אמרתי, טוב, זה, אין שום בושה בלאהוב פופ, וממש ליהנות מזה ולהביע את האהבה הזאת בחוץ, אז זה גם פשוט הייתי מקשיבה להרבה פופ, כאילו לא הגבלתי את עצמי בשום צורה, גם תמיד אהבתי דברים מאוד ורבליים שיש להם גם משמעות ומחשבה מאחוריהם. אבל הרבה פעמים, כאילו אני מוצאת עצמי מקשיבה לשירים כאלה ורבליים, ואני חייבת להפעיל את המוח, כי אומרים מילים שאני מבינה. בקייפופ אני מבינה כלום, בדיוק, לא צריך, וצריך, אפשר פשוט באמת ליהנות מההפקה, מהמוזיקה, מכל הפירוטכניקה מסביב, ותאמין לי שאם יש משהו שתעשיית הקיי-פופ יודעת לעשות, זה להוסיף פירוטכניקה מסביב, כי אנחנו מדברים על הפופ בתור מוזיקה, אבל אוהו, כמה יש מסביב.
תני דוגמאות.
דוגמאות, לכל שיר שיוצא, יש שיר, אלבום, whatever, אפשר אפילו לקחת שיר אחד, יש ממש לוז, שהחברה מוציאה גם כן, בכל ערוצי המדיה החברתית שלה, של 200 מפרסמים, את כל הטיזרים לקראת. טיזרים זה תמונות שצילמו על הסט, זה הטיזר של השיר עצמו, זה 200 מפרסמים את הקונצפט, פוטוס, ויש איזה ממש launch dates, כאילו drop dates, לכל אחד מהדברים האלה, ויש הרבה מאוד התעסקות ברשתות החברתיות, גם בתכנים האלה. כי בסופו של דבר, החברות הפקה עובדות מאוד מאוד קשה, על להגביר כמה שיותר את האנגייג'מנט, וליצור כמה שיותר תכנים, כדי לחזק את הקשר, the parasocial relationship שיש למעריצים, עם ההרכבים, ועם החברים השונים בהרכבים, יש כל מיני מנגנונים שנוצרו בכוונה או שלא בכוונה, אלה שלא בכוונה, החברות לגמרי מטפחות אותם, כדי להבטיח את האנגייג'מנט הזה. והרבה פעמים גם הקהל של קיי-פופ הוא צעיר, זה קהל שהוא די אימפרשנבל בהרבה מאוד מובנים. אז יש ממש הקפדה סלש דגש גם על כל המסביב. וכל חברה בוחרת להביא את זה לידי ביטוי בדרך אחרת, אבל ככלל התעשייה מאוד מאוד תלויה בזה, כי אין דבר כזה, זה לא ביונסה, זה לא ביונסה שתבוא יום לפני למונייד, תודיע שיש לה אלבום, ואז תפרסם את האלבום, ואז שבוא אחר כך את הסרט. זה ממש, ממש, ממש לא, יש ממש תעשייה שלמה מסביב לכל פיפס שיוצא מהם, because everything you can monetize. And if you can monetize it, then they will. עכשיו, זה גורם להם לשמע די מסריח. הרבה מהחברות האלה, בסופו של דבר, עושות כסף גם עבור האומנים. כמובן, לא אחוז גבוה, כי זו תעשייה מאוד יקרה, אבל זה פשוט מפריע את עצמו הקשר הזה. זה יוצר פרסום, מקבלים תשומת לב, מקבלים כסף, מקבלים להיות אומנים. החברה מקבלת את הטבות המס שממשלה הדרום קוריאנית מביאה למגזר הזה.
פה אנחנו בעצם מגיעים לנקודה שהתחלתי את הקודם, mm-hmm. באמת שככה עשיתי את התחקיר לפני הפודקאסט, וקראתי דברים שנכתבו, ממש הופתעתי לגלות שכל התעשייה הזאת היא מהונדסת בכלל על ידי הממשלה הקוריאנית, לא נכון. איזה משהו שהגיע משום מקום.
נכון, נכון מאוד. קודם כל חשוב לי לציין משהו שאני, יש לי אופי מאוד תחקירני, אז כשאני נכנסת למשהו אני נוטה להיכנס ולקרוא הרבה, אבל אני לא מבינה עד עומק, אני יכולה לתת את הרושם שבחוץ מדברים שיצא לי. בכל הקשור לתרבות הקוריאנית, הממשלה הקוריאנית הבינה בשלב כלשהו, שזה ענף, it's an untapped ענף ייצוא. כלומר, אנחנו יכולים, כאילו, אם אני את הממשלה הקוריאנית, אני אומרת, אנחנו יכולים להשתמש בזה כריסורס, גם מבחינה מוניטרית, וגם להביא תשומת לב ותיירים לדרום קוריאה.
היה בעצם איזשהו משבר שהתחיל את זה, נכון? היה, בסוף שנות ה-90 היה משבר בקוריאה.
נכון, היה המשבר, the Asian Financial Crisis, שהוא הכה לא רק בקוריאה, אלא בהרבה מדינות במזרח הרחוק, וקוריאה חטפה את זה מאוד קשה, והתעשיות השונות שהם חיפשו בעזרתן לשקם את הכלכלה, בין השאר היה גם הייטק, שאנחנו כאילו אומרים לאנשים קוריאה, הם חושבים סמסונג, הם חושבים LG, הם חושבים יונדאי, יש גם את ה... בכלל, כל הדגש על טכנולוגיה בקוריאה הוא מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד נוכח, זה גם נכנס עמוק מאוד לתרבות שם, כאילו הווי-פיי בדרום קוריאה הוא כנראה אחד הוא מהמהירים בעולם. פשוט כי זה בכללי עיסוק בטכנולוגיה והשמשה שלו זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח. עכשיו העניין התרבותי לקוריאה תמיד היה, תמיד הייתה תעשיית תרבות פורחת, הבעיה היא שהיא הייתה א' יחסית צעירה וב' יחסית שמרנית.
מאיזה בחינה שמרנית?
קוריאה היא מדינה נוצרית ברובה.
אוקיי.
ומבחינה חברתית הם מאוד, הם מאוד שמרנים. אין שם כל כך זכויות, זכויות להט"ב, שלא נדבר על זכויות נשים, יש דברים שהם בחיתולים עכשיו. דברים, אני אפילו לא מדברת על זכויות להט"ב, דברים שהם זכויות, כאילו שוויון בין המינים בקוריאה, זה דברים שהם בהחלט work in progress. אז לכאורה, אתה אומר איך, איך הם בוחרים דווקא תרבות, תחום שהוא כביכול קל הרבה יותר לפריצות מאשר תחומים אחרים. זה גם, בסופו של דבר, כנראה שבתור השקעה ראשונית, היה קל יותר להשקיע בתרבות מבחינה כספית מאשר בדברים אחרים. כי לדברים אחרים אתה צריך תשתיות, אתה צריך גוף ידע, אתה צריך מומחיות, אתה צריך הרבה יותר זה. ובתרבות מה שהם עשו זה שהם יצרו מנגנון של, מנגנון של הלוואות לחברות הפקה. וקצת, זה קצת כמו מימון מפלגות. חברת הפקה שהצליחה הייתה פשוט משלמת אחוז יפה.
זה קצת כמו השקעה בסטארט-אפים נשמע.
כן. אחוז יפה מתוך הרווחים שלה הייתה, הם היו מחזירים הממשלה, וכאלה שהיו נכשלות היו צריכות להתמודד עם להחזיר את ההלוואה. העניין הטריקי לגבי קיי-פופ עד היום, זה שבסופו של דבר, כשמזניקים הרכב קיי-פופ, when they launch them or when they debut, הם לא מתחילים ב-LA, הם מתחילים בסאול, הם מתחילים פנימה בקוריאה. אז הרכב שמתחיל בקוריאה צריך להיות ערב לאוזן הקוריאנית. כלומר, הם לא יכולים להיות יותר מדי פרועים, הם לא יכולים יותר מדי לקדם ערכים שהם לא נתפסים כקוריאנים, הם צריכים להיות ממושמעים, הם צריכים להתרחק משערוריות, הרבה לתקופה מאוד ארוכה אסור היה לכוכבי קיי-פופ לשתות אלכוהול כשהם מצולמים, או לעשן, זה משתנה מחברה לחברה, כי הם חותמים על חוזים מאוד דרקונים, וברוב החברות האלה אסור להם, הם חותמים גם על סעיפים בחוזים האלה שאסור להם לצאת עם אנשים בזמן שהם, בזמן שהם חברים בהרכבים.
אז הם אמורים להתנזר במשך כל התקופה הזאת?
הם אמורים להתנזר, אבל יש הבנה לא כתובה שהם כמובן לא התנזרו. הדרישה סלש ציפייה של החברות היא בעיקר שהם לא יעשו את זה מול עין המצלמות. כי הם רוצים שהם יהיו דוגמה כאילו לה, שהם יהיו דוגמה והם יהיו, you know, model citizens, ושהורה לא יגיד, אסור לך להקשיב למוזיקה של הרכב XYZ, כי הוא מאשן ויכול להיות שהוא ישפיע עליך לרעה. יש חברות בסאול, יש חברות הפקה של קיי-פופ שהן חדשות יותר, צעירות יותר, או שהוקמו על ידי אנשים שעזבו חברות הפקה אחרות, בגלל החוזים הדרקונים האלה. אחד מהחברות המוכרות ביותר זה P-Nation, שקים סאי, שהחברה שלו לא מגבילה מבחינת מי אנשים יוצאים, לא מגבילה כאילו התנהגויות ודיבורים וכדומה, ויש אומנים שחתומים שם שבהחלט אין אף חברת הפקה קוריאנית אחרת שהייתה לוקחת אותם, כי הם נתפסים כפרובוקטיבים מדי. יש ראפרית בשם ג'סי שהיא התחילה בסצנת הקייפופ המקומית, היא עברה ל-LA, היא מאוד הושפעה מהתרבות שם, היא ראפרית נהדרת בעיניי, היא גם תרבותית, היא כאילו, היא מנותחת ורואים את זה והיא מדברת על זה, היא שרה בשירים שלה על תוכן מיני בוטה, שאני לא חושבת שיש חברה אחרת שהייתה מניחה לה לעשות את זה בשוויון נפש כה גדול. אבל סאי באמת השתמש בכוח הזה של ההזנקה המטאורית של גנגנם סטייל, והקים את החברת הפקה הזאת, וזה סוג של אוף זר בסצנה, כי רוב החברות הרבה יותר שמרניות, כן.
ואני לא יודע אם את יודעת להגיד, יש השפעה חזרה, כלומר מהתרבות פופ הזאת יש איזושהי ירידה בשמרנות הקוריאנית כתוצאה מהדבר הזה, הם נהיו יותר פתוחים לעולם המערבי, כל יחסי תגבול כאלה, אתם יוצאים לעולם, אבל
נכון.
אתם יוצאים לעולם, גם דברים כאן סופנימה.
אני לא יודעת לומר לך בדיוק, אני חושבת שבכללי השפעות תרבותיות זרות על דרום קוריאה בכללי, זה מה שמוציא אותה קצת מהשמרנות.
כן.
עכשיו, הדבר הטריקי זה שמצד אחד יש הרכבים שבאמת רואים שמשמרים על קו השמרני הדרום קוריאני, אבל הם הרבה יותר bubblegum pop באופי שלהם, הרבה יותר כזה חמודות ומתוקות, והקהל הבינלאומי לא בהכרח אף על זה. יש כאלה שכן, אבל זה פחות קל למכור את זה. אז זה תמיד עניין של שיווי משקל, של כמה הם מכניסים עכשיו השפעות חיצוניות, כדי כן להיות מושכים בעיני הקהל הבינלאומי, וכמה הם שומרים על השורשים שלהם. כי היו מקרים של הרכבים שהיו צריכים לשחק על זה, כשהם קיבלו הרבה ביקורת מבית, בגלל שפתאום הם נהיים פרובוקטיביים, ומוקדים בדרך מסוימת. ואז כאלה שאמרו שהם לא מוצלחים בחול, כי הם לא מנסים להיות כמו חול. זה מאוד משתנה, זה גם מאוד תלוי בגישה של החברות. כמה הם רוצים שהם יהיו מוצלחים כלפי חוץ, כמה הם רוצים קודם לבנות את תדמית שלהם כלפי פנים.
ואיך בכלל, כאילו, כשחושבים על החברה הקוריאנית, היא חברה מאוד פתוחה, הרי זו חברה מיליטרית בסופו של דבר, יש שם צבא מאוד מאוד חזק, הם נמצאים בעצם באימוץ צבאים פון קוריאה, ומצד שני יש את כל הפופ הזה, וכולי, איך כאילו זה יוצר איזושהי התנגשות בתוך התרבות?
קיי-פופ לא כל כך מתנגש עם הצבא באופן תרבותי, כלומר הקונספט של קיי-פופ. קיי-פופ הוא פשוט מוזיקת הפופ של קוריאה, כלומר שומעים את זה בכל מקום, שומעים את זה גם לפעמים בצבא, יש לא מעט סרטונים של חיילים דרום קוריאנים שרוקדים את הריקודים של קליפ, כאילו של שירי קיי-פופ נפוצים. יש תחרויות, יש talent shows בתוך הצבא שמשתמשים בזה, כאילו זה מאוד יחסי גומלין כאלה, אבל היו התנגשויות אחרות בין הצבא ובין הקיי-פופ, שזה בעיקר...
שהם צריכים לגייס אותם.
נכון, שיש גיוס חובה בדרום קוריאה, שאפשר לדחות אותו רק אם הוכח שתרמת תרומה משמעותית לדרום קוריאה, כלומר אם קיבלת איזשהו פרס או איזשהו טייטל רשמי דרום קוריאני של מישהו שעוזר לתרבות וכדומה, וגם אז אפשר לדחות את זה רק עד לגיל מסוים. והיה סיפור מאוד גדול עם זה, עם BTS, שהם המשיכו לדחות את זה, והם התחילו לקבל הרבה יותר ביקורת על זה בתוך הציבור הדרום קוריאני. והיו הגיל תקרה שעד אליו אפשר לדחות את השירות, המשיך לטפס יחד עם הגיל של החבר הכי מבוגר ב-BTS. ובאוקטובר 2022, אחרי שהם הופיעו בבוסן, בתור שגרירים של ה-World Expo, שהם מנסים להביא אותו לבוסן, יום אחר כך הם הכריזו, כאילו החברה יצאה והכריזה, שכל BTS יתגייסו בטווח של שנתיים וחצי הקרובות, והם מדרגים את זה. הם מדרגים את זה בעיקר כי זה משאיר את העיניים על ההרכב, כלומר, הראשון שהתגייס זה כמובן ג'ין, שהוא המבוגר ביותר, קים סוק ג'ין, הוא הוציא שיר לפני כן, הלך והופיע עם קולדפליי, שהם עשו איתם שיתוף פעולה שנה שעברה, הוא הלך והופיע איתם בארגנטינה, ואז הוא חזר לקוריאה והתגייס שבוע אחר כך בערך.
הבא שמתגייס... זה צריך להיות כמו נועה תשבי בצבא? עושה קיום לצבא, או שהוא ממש היה חייל לכל דבר?
ג'ין כרגע נמצא בצבא, הוא חייל לכל דבר, הוא סיים טירונות, הוא היה מצטיין בטירונות, אז הוא קיבל, אז הוא, יש צילומים שלו כמובן מתוך הטקס, הוא גם הקבוצה, כי יש איזה תחרות כישרונות כזאת, שמקבלים רגילה מי שמנצח, והקבוצה שלו זכתה בתחרות כישרונות.
מפתיע, כן.
כן, מאוד מפתיע, מישהו שנמצא בסוג של טירונות כישרונות כבר 14 שנה ברצף, לא יזכה, נו באמת, אבל הפחד הגדול של החברות כמובן, כשאתה מתגייס, אתה משרת שנתיים, ואז זה שנתיים שבהם אתה לא שר, אתה לא רלוונטי, אתה לא, רמת הנראות והאינטנסיביות של החשיפה של כוכבי קיי-פופ היא מאוד 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 גבוהה, זה ברמה שבועית, חודשית, אם הם אם הם לא נמצאים כאילו מול עין המצלמה ליותר מדי זמן, המעריצים מתחילים לפחד, מה קרה לו, קונספירציה, טטטטה, אז שנתיים שאתה פחות או יותר רכוש צהל, מה שנקרא, זה שנתיים שיכולות להיות מאוד טריקיות לקריירה, אבל מצד שני, המחיר החברתי בדרום קוריאה, אם אתה לא משרת, הוא מאוד 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 גבוה.
ברמה שהיה... זה מדהים סך הכל, כאילו בארץ עם מישהי, אפילו בר רפאלי כאילו, כשהתחמקה בסדר, היה רעש, אבל יאללה בסדר, כאילו אנחנו כולנו מבינים שזה בסדר. יש ספורטאי מצטיין וכולי, ולא משווה, השירות שלהם הוא פשפוש. ונשמע ששם זה הרבה יותר רציני מאשר אצלנו.
בסופו של דבר, בצבא הדרום קוריאה בהחלט יש מסגרות שמתאימות את עצמן לכוכבי קיי-פופ. אני לא יודעת אם כולם משרתים בתוך המסגרות האלה, זה קצת כמו דובר צהל כזה, שהם דוברים, הם כאילו עושים קצת PR לקוריאה דרך הצבא, אני לא יודעת אם כולם אבל מתמיינים לזה או רוצים את זה, אבל הדוגמה הכי טובה לכמה הם נוקשים, זה שהיה כוכב קיי-פופ מאוד פופולרי, ב-2015 בערך אם אני לא טועה, ויכול להיות שאני טועה, שממש ברמת כמה שבועות לפני תאריך הגיוס המיועד שלו, התאזרח בארצות הברית, בכוונה, כדי להתחמק מהגיוס.
אריק,
דרום קוריאה העיפה אותו מהמדינה, הוא היה בדרום קוריאה שזה קרה, הוא פשוט התאזרח באותו זמן בארצות הברית, דרום קוריאה העיפה אותו מהמדינה, ביטלה לו את הדרכון לדעתי, ואסרה עליו להיכנס חזרה למדינה. ב-2020 הוא קיבל סוג של
חנינה,
ואז הוא הגיש בקשה לויזה, ולא נתנו לו ויזה, שזה מדהים בעיניי, שהוא מקבל חנינה, אבל לא נותנים לו ויזה, זה רמה מאוד גבוהה של, של מחויבות לדחקה.
או זה... לתמירת פינה, כן?
כן, בגדול התפיסה בדרום קוריאה זה שאם אתה לא, אם אתה מנסה להתחמק איכשהו מהשירות, בדרך כלל מי שמתחמקים מהשירות זה אנשים שלא מקשיבים לציבור גם ככה, כל מיני בנים של פוליטיקאים, בנים של מפיונרים, אבל זה נדיר מאוד, וזה לא, זה מאוד, כאילו הקונסנזוס על צבא העם בקוריאה הוא הרבה, הוא מאוד 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 חזק, הרבה בגלל שההוכחה לכמה הוא נחוץ, ההוכחה היא צעירה, כאילו מלחמת קוריאה הייתה לפני 70 וקצת שנה.
70 שנה, כן.
כן. מלחמת קוריאה, או כמו שהאום מתעקש לקרוא לו, it's a police action. זה מעולם לא היה מלחמה, אבל בסדר, כן. זה כבר...
זה לא רק זה, יש להם מעצמה גרעינית מעבר לגבול, כן?
יש להם מעצמה גרעינית מעבר לגבול, ומעצמה גרעינית ידידותית למעצמה הגרעינית הראשונה לא רחוקה משם, זה, הם נמצאים במקום מאוד טריקי, זה כן.
עכשיו תגידי, איך קיי-פופ מתחבר בכלל לתרבות הקוריאנית שאנחנו ככה מתחילים יותר לצרוך בשנים האחרונות, כלומר נניח פרזיטים שזכה באוסקר ומשחקי הדיונון שהיה ממש ממש פופולרי, יש איזשהו חיבור ביניהם או שזה לא קשור?
אני לא כל כך יודעת לומר לך על חיבור, כאילו בעיניי זה ענף. זה ענף, הקיי-פופ הוא פופי יותר, אני חושבת שאפשר בהחלט למצוא קווים, אתה יודע, קווי עומק, לא קווים נגיד כאילו במאפיינים בשירים, אבל לדוגמה, המלחמה עד המוות של משחקי הדיונון, שאני מודה שלא ראיתי, אבל הייתי בטוויטר ואני חושבת שספגתי מספיק כדי לדעת בגדול מה הסטייל, המלחמה עד המוות בשביל להצליח, היא חולקת הרבה קווים גם עם פרזיטים, שבסופו של דבר שתיהם סרטים שמדברים על הרבה, על חוסר השוויון שיש בחברה הדרום קוריאנית, שהעניים הם מאוד עניים, והעשירים הם מאוד עשירים, ואנשים מוכנים לעשות דברים מופרכים כדי לא לחיות בעוני.
וגם הקיי-פופ זה חלק מזה, כלומר אנשים... מגיל אפס מכשירים אותם להיות בקיי-פופ וכולי?
אנשים מאוד מקווים לזה, כן. זה מאוד נחשק בסופו של דבר. המחנות אימונים, יש אין ספור, ואני אומרת אין ספור כי לא ספרתי, אני בטוחה שזה לא כמות פסיכית, אבל יש הרבה מאוד תוכניות טלוויזיה שהן תחרויות, כישרונות. מכישרון של בן אדם אחד, לבנות הרכב, יש הרכבים מאוד פופולריים היום בעולם, שנבנו דרך תוכניות כאלה, וחברות משתפות איתם פעולה, כי זה מביא להם תשומת לב, וזה גם מקל על העלויות של הכשרה, וזה גם הופך את זה קצת לעין הרבה יותר ציבור, זה עוד דרך שבה הציבור יכול להשתתף בתהליך, ולהיות עם עוד עין על האנשים האלה, וליצור עוד חיבורים רגשיים. אז זה מאוד מאוד נחשק להיות כוכב קיי-פופ, כי בסופו של דבר אתה מפורסם, אתה, זה, תחשוב, שלום
ארץ. הם אייקונים של תרבות? הם אייקונים. כלומר, הם הולכים לכל מקום, ויש להם רופיז, וכל כל מה שאנחנו מכירים מהמערב, ורוק, או פופ.
כל מה שאנחנו מכירים מהמערב על כוכבי רוק ופופ, כפול 10,000, בתור התחלה. ולהרכבים מוצלחים יותר, זה כפול 5 מיליון בתור התחלה. הכמות, בוא נגיד את זה ככה, לאבא של פארק ג'ימין, שהוא אחד מהחברים ב-BTS, יש בית קפה, בבוסן, בעיר שבה ג'ימין נולד. הבית קפה הזה הוא לא פחות פופולרי, כאילו, לא יודעת.
דיסנילנד.
כן, אנשים מגיעים בשביל לומר שהם היו בבית קפה של אבא של ג'ימין, והאנשים האלה, כאילו באמת, יש להם ציבור מעריצים מאוד מאוד גדול בדרום קוריאה, וזה מאוד הולך אחריהם, וגם בעולם, עכשיו אנחנו...
זהו, איפה בעולם קיי-פופ פופולרי?
קיי-פופ התחיל להיות פופולרי בעיקר במדינות השכנות, כי זה גם פשוט, מבחינה תרבותית, זה משהו שהיה קל להם יותר להתחבר, יש גם J-pop אגב, ו-T-pop, ו-C-pop, כן. כאילו תאילנד, יש כמה כוכבי K-pop, זה גם עניין פנים ב-K-pop, שהרבה מהחברות והחברים בהרכבים השונים, הם לא בהכרח 100% קוריאנים. עכשיו, אני לא כל כך מכירה את השיח הפנים קוריאני הזה, אני כן יודעת מאנשים שכן מכירים שיש... יש איזשהו שיח, הוא הולך ופוחת, אבל יש בהחלט, כשנגיד הרכבים לא מצליחים במשהו, או כשיש מלחמות מעריצים, אז זה משהו שתוך שנייה הם הולכים אליו. נגיד בלקפינק, שזה אחד מהרכבים המאוד מאוד חזקים ופופולריים בקייפופ, יש להם חברה שהיא מתאילנד, קוראים לה ליסה, היא מאוד 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 מוצלחת, יש הרבה מאוד מעריצות שטוענות, שהחברה לא מקדמת אותה כמו שהיא מקדמת את החברות האחרות, בגלל שהיא לא קוריאנית. יש כל מיני...
שנאת זרים זה משהו חזק שם
הוא לא
בגדול?
מאוד...
כי ביפן נניח יש הרבה מאוד הסתכלות בעין עקומה לזרים, כן? לא יודעת נכון. בקוריאה.
ביפן השנאת זרים הרבה יותר חזקה, בקוריאה קצת פחות, אבל במלחמות מעריצים מעלים הרבה מאוד טיעונים מופרכים, אז מה שמעניין אגב זה שהזכרת את יפן, כידוע לך בין יפן לקוריאה יש איבה.
משקעים,
ומשקעים שמאוד מאוד מאוד רגישים אליהם. אני יודעת שכל הדוגמאות שלי הם BTS, אבל מה לעשות, זה הרכב שדרכו הגעתי לקייפופ, ושאני יודעת עליו הכי הרבה. אחד מהחברים ב-BTS לבש פעם, אני אפילו לא זוכרת אם זה היה ביפן, לבש פעם חולצה שיצרה עמותה שעובדת עם Korean Comfort Women, שזה היה אנשים הקוריאניות שהצבא היפני הפך לשפחות מין כשהם פלשו לקוריאה. ובעקבות לבישת החולצה הזאת, היו כמה ערוצי טלוויזיה משמעותיים ביפן שהחרימו את BTS, עד שכל המעריצים החזירו אותם למסך, אבל זה היה תהליך, ועד היום יש אנשים שעדיין נעלבים מזה. בכללי, קיי-פופ, חוץ מלהיות ז'אנר שהוא מאוד מאוד פופולרי ברחבי העולם, הוא ז'אנר שהוא התחיל להיות פופולרי, כמו שאמרתי, במזרח הקרוב, כאילו, לקוריאה, יחד עם K-דרמות, כאילו, עם קולנוע קוריאני וטלוויזיה קוריאנית, בגלל שמדובר, כמו שאמרתי, הרבה פעמים במוזיקה שמלכתחילה נוצרה עבור חברה יותר שמרנית, אז התכנים שלו הרבה יותר קשרים להרבה מאוד מדינות מוסלמיות, שבהם ערכי משפחה זה דבר מאוד חשוב, בצניעות וחוסר בוטות, אז נגיד הורים באינדונזיה, במלזיה, בפיליפינים, ירגישו יותר בנוח עם זה שהילדות שלהם מקשיבות למוזיקה שהם יכולים להיות בטוחים שמגיעה ממדינה עם ערכי משפחה חזקים, מאשר עם כל המוזיקה המערבית המיוחלכת הזאת. אז זה נהיה מאוד פופולרי שם.
ובמערב?
ובמערב זה, במערב זה נפוץ הרבה פעם, כאילו הרבה בזכות סי, והיה, התחיל בסופו של דבר גם הרבה מפיקים מהוליווד עבדו עם חברות הפקה קוריאניות גם לפני סי, אבל ה-culture exchange כביכול נהיה הרבה יותר גדול אחרי סי, שפתאום נהיה כזה מגניב לומר, כן, אני עבדתי גם בקוריאה, הפקתי שיר לזה, כתבתי שיר לזה, ועכשיו זה מאוד מאוד נפוץ, זה בכלל. יש פן קצת רגיש של טענה לא בלתי מבוססת, שיש הרבה דברים ותמות וטרנדים בקייפופ שהושפעו מתרבות שחורה.
ודי, בקשה לקוריאנים עם זה?
הקוריאנים לא כל כך יודעים איך להתעסק עם הטענה הזאת, יש כאלה שכן, אבל זה משהו שכאילו, הטענה קשה להתכחש אליה, ואין גם כל כך אינטרס להתכחש אליה, זו טענה לא...
מה קשר כזה ראפ? ראפ זה מוזיקה שבגדול, מוזיקה שחורה.
כן, נכון, ראפ זה משהו שהוא מאוד חזק בקייפופ, הוא בכל הרכב ערך, יש לפחות ראפר אחד, זה נחשב לסטנדרט, אבל זה לא רק הראפ, כי ראפ זה לא... ראפ זה... כמדיום זה כבר מדיום, זה מדיום שהוא
עולמי, כן.
די עולמי. הכוונה היא יותר לכל מיני מאפיינים ויזואליים, מאפיינים, יש הרבה התעסקות בלבוש, בשיער, וכו, כאילו דברים כאלה שהם, השיח על השאלה סלש גניבה של התרבות השחורה, הוא מאוד אמריקאי. באופי שלו. הוא לא נכון, הוא פשוט, לפעמים זה הופך קצת לשיח חירושים. אני בעצמי לא מאוד מבינה אותו, אבל אני כן יודעת שהניו יורק טיימס כתבו על זה משהו, שלא קראתי עדיין, אבל שכאילו כמה לא נוח לשני הצדדים לדבר על זה, כאילו לצד האמריקאי כמובן סבבה לדבר על זה, הם לא נהנים מזה, אבל הם מדברים על זה.
אתה חושב שזה cultural appropriation או...
כן, יש כאלה שתופסים את זה בתור cultural appropriation, אני עוד לא קראתי את המאמר, האמת שהוא בבוקמרקס שלי, אבל הטייטל שלו זה משהו על זה שהתרבות, שה-K-pop uneasily grapples with the accusations that they appropriate black culture, כי אחד מה-uneasy זה שמצד אחד הם מבינים כמה חשובה הזירה האמריקאית, וככזאת הם צריכים לכבד את הרגשות שלה, ומצד שני הם כאילו, זה שיח שהוא מאוד מערבי באופי, קצת קשוח להם להיכנס אליו, זה לא פותר, אבל זה בהחלט, יש הרבה עבודת יסוד שצריכה לעשות לפני שכולם ידברו באותה שפה.
יפה, מעניין מאוד, אנחנו ככה לקראת סיום, אז נראה לי השאלה האחרונה שלי זה, אוקיי, אני רוצה להתחיל להתעניין בקייפופ, איפה אני מתחיל? וככה דיברנו על BTS, בואי תספרי לנו טיפה עליהם, ואז תגידי לי איפה עוד הייתי ממשיכה לה.
אז אני מאוד מחבבת את BTS, בגלל שהמוזיקה שלהם כאמור מופקת היטב, ויש הרבה ראפ, הרבה מחשבה מאחורי השירים שלהם. הם גם הכי marketable, כלומר יש להם הרבה מאוד מוזיקה, גם הרבה שירים באנגלית, והם הכי מוכרים, כלומר הכי הרבה תכנים, זרים גם עליהם, ואני מאוד התחברתי לסגנון הפופי שלהם, אבל מעבר אליהם זה פשוט באמת לאן שהאלגוריתם ביוטיוב זרק אותי, הרבה פעמים הייתי פשוט ממש נותנת לו להוביל אותי, אם הייתי אוהבת שיר הייתי הולכת על זה, אם לא אז הייתי ממשיכה הלאה.
איזה הרכבים את מחבבת במיוחד?
יש את BTS, יש את Stray Kids, שהם נחשבים קצת למתחרים של BTS,
יש באמת יריבויות כאלה בין להקות, וזה קרבות מעריצים? עופרה חזה וירדנה ארזי?
עופרה חזה וירדנה ארזי...
פי אלף.
פי 10,000 כל שנייה נתונה, אלוהים שישמור. אני מחברת כאילו הרבה מהכל, יש גם, אני נכנסת בזמן האחרון קצת יותר לראפ קוריאני, אני משתדלת כמובן, יש אמן בשם זיקו שהוא ותיק מאוד בתחום, יש שיר שהוא שנהיה מאוד מאוד ויראלי ב-2020 בטיק טוק שקוראים לו Any Song, אבל זה מצחיק כי הוא התפרסם, כאילו היה מפורסם וגדול בקייפופ עוד הרבה לפני השיר הזה, אבל יש אנשים שמגלים אותו רק בגלל השיר הזה. יש G-Idol, שאני מאוד מחבבת, זה הרכב נשי. יש את מאמאמו, שהן ווקליסטיות נהדרות, אני מאוד מאוד מחבבת אותן, והיה להן גם נגיעה ישראלית קטנה, כשהייתה מיני שערוריה, כשאלה לי הוציאה את זאת אני, והמעריצות של מאמאמו קלטו שיש דמיון גדול בין הפתיח של זאת אני לפתיח של אחד השירים הגדולים של מאמאמו שקוראים לו הפ, אבל למזלה הגדול מאוד של אלה לי, במקום להיכנס בה בכל הכוח, המעריצות החליטו להתייחס לזה יותר בתור, או זה כזה חמוד, היא לקחה ממנה השראה, או יש לי ווקליסט, כאילו לא בקטע מקטין, בקטע שכזה, או זה כאילו חמוד, ויש לה מזל, כי מעריצי קייפופ הפילו כנסים של טראמפ מכעס, אז
זה... היו עוד בארץ של להקות קייפופ דרך אגב?
לא, היו כמה כוכבי קייפופ יחידנים מתוך הרכבים שהגיעו לארץ, לא בקטע אומנותי, יותר בקטע דתי של לבקר בעיר הקודש, כי יש הרבה מאוד נוצרים אדוקים בתוך קייפופ, אבל יש גם שיח על זה, אחת מהזמרות במאמאמו קוראים לה הוואסה, השם הנוצרי שלה הוא מריה, ויש לה שיר בשם מריה שהיא מתמודדת עם בכלל עם כל הנוכחות של הדת בחייה, איך היא מתמודדת עם זה מול הרצון שלה לפרוץ לחופשי. יש זמרת שהיא יותר בתחומי ה-R&B והראפ הקוריאני, היא יוצרת מאוד מאוד מעניינת, סולואיסטית, שזה קצת יותר נדיר, אבל יש כאלה, והשם במה שלה הוא ביבי. כן, כן. כן, כן, כן. היא זמרת עם קול נהדר וכישרון יוצא דופן.
יש סצנה ישראלית? כאילו איזה פורומים, אתרי מעריצים ישראלים בהקשר הזה, כן?
יש בהחלט קבוצות קייפ, יש קבוצות פייסבוק, אני מניחה שיש מלא גרופ צ'אטס, יש כמה וכמה פלטפורמות שבהן מעריצי קייפופ פועלים, אחד מהגדולים זה טוויטר, אז יש שם הרבה מאוד מעריצי קייפופ ישראלים שרואים אותם כותבים בעברית מדי פעם. אני לא כל כך שותפה לסצנה הזאת, יותר בגלל שאם כבר אנחנו מדברים על הכל מעניין ועולמות חובבים, אני גיקית מגיל צעיר, ואני זוכרת, והתנהלתי הרבה במרחבי פאנדום אונליין, בעולמות של פורומים של הארי פוטר, ולייב ג'רנל, וכל מיני אתרי ספרות מעריצים, ואני זוכרת היטב את התחושה הלא כל כך נוחה, שכל מיני אנשים מבוגרים, באופן משמעותי יותר מרוב הנוכחים בפורומים האלה, היו נכנסים לסצנה. עכשיו, רובם היו תמימים, ובאו עם כוונות של הם רוצים לדבר על הדבר הזה שמתעניינים בו, אבל זה היה, התחושה הייתה לא מאוד נוחה, והמודעות לדבר הזה של הפרשי הגילאים הולכת ועולה במרחבי מעריצים באינטרנט. ואני בת 31, ואין לי שום בעיה בתור אישה בת 31 להקשיב למוזיקת קייפופ, כי זאת מוזיקה טובה שאני נהנית ממנה, אבל אני לא מרגישה...
אבל לדבר עם ילדים בני 16 זה כבר
בדיוק,
לא נוח.
לי אישית זה לא מרגיש נוח, גם כי זה ילדים בני 16, וחוץ מנגיד חיבה להרכב מסוים, אין הרבה דברים במשותף. זה כן יוצר מצב שאני, אין לי כל כך עם מי לדבר על זה, אז הרבה מהמידע שלי, יש לי חברה אחת שכאילו מאכילה אותי במידע על כזה הפאנדום המוקדם של BTS, כי הייתה שם מההתחלה, אבל חוץ מזה, כאילו אני סופגת את רוב המידע שלי מטוויטר, פרט מעניין, אם כבר. בכל הקשור לקייפופ בתוך צפון קוריאה, יש הרכב דרום קוריאני שהופיע בצפון קוריאה, ב-2018, עם שתי שירים, מול קהל צפון קוריאני נלהב מאוד, שכלל את קים ג'ונג און. אני אשלח
לך... זה קרה, כי חשבתי שלהכניס את הקיי-פופ לצפון קוריאה זה יותר גרוע מאשר להכניס פופ מערבי.
נכון, אבל זה קרה בסוג של איזשהו מיזם, הידברות, נראה לי, היה שם הרבה מאוד עבודה מאחורי הקלעים, והיה, בוא נגיד את זה ככה, שני השירים האלה, בדרך כלל שירים בקיי-פופ מגיעים עם רוטינת ריקוד, שמזוהה לא פחות מהשיר.
כמו בגנגם סטייל.
בדיוק. הריקוד בשני השירים האלה שונה להתאים, כאילו להיות יותר קונסרבטיבי, הלבוש גם כן שונה, הם קיבלו תדריך מאוד 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 מוקפד מה לומר ומה לא, זה היה, אני חושבת שהם נכנסו, הופיעו ויצאו, כאילו היה שם ממש מסגרת מוקפדת, כלומר משהו מאוד, באו, הופיעו, הלכו, הדבר שכאילו זה באמת כל מערך היחסים בין צפון לדרום קוריאה זה דבר שהוא מאוד 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 מסובך ועקוב מדם ומלא רגשות. אבל אפשר תמיד לזכור שאחד מהשירים שרד ולווט, שזה היה הרכב שהופיע, אחד מהשירים שהם שרו, הוא שיר שבקליפ שלו הן משחקות עם פירות קיץ עצומים. כאילו בננה עצומה, מלון עצום, אבטיח עצום, זה באמת הוויזואליה, שמעתי פעם מישהי אומרת שאחד מהסיבות שקליפים של שירי קיי-פופ כל כך עמוסים ויזואלית, זה כדי שבן אדם שרואה את הקליפ יצטרך לחזור ולראות אותו שוב כדי לתפוס את כל הפרטים, ובכך יעלה את כמות הצפיות. העולם שלנו נורא מוזר לפעמים, אבל...
אבל מאוד מעניין.
מאוד מעניין.
כן, במיוחד שזה תרבות כל כך שפנה. תודה רבה, גבי. היה ממש מעניין לדעתי.
היה ממש כיף.
שמחתי להקשיב לך. איפה מוצאים אותך בטוויטר אם רוצים?
ההנדל שלי הוא 2SamAdams3, שזה משחק על השורה מתוך המילטון, שג'ון לורנס אומר 2 pints of Sam Adams, but I'm working on 3. ולהבדיל ממה שהרבה אנשים חושבים, לא, אני לא שאול אמסטרדמסקי, פשוט ההנדל שלי קצת דומה לשלו, אנחנו שני אנשים שונים.
אבל עם שתיים בהתחלה, יפה.
זה נכון.
כי אולי אנחנו נביא אותך פעם אחת גם לדבר על המיתון, שגם זה תחביב מאוד גדול שלך. תודה גבי.
בשמחה גדולה, תודה רבה.
היה לי ממש כיף להריח אותך, תודה רבה שהקשבתם, להכל מעניין, פרק על קיי-פופ, אני אריאל גרייזה, מוזמנים להקשיב לנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, מוזמנים לשלוח אימיילים לכל מעניין ב-gmail.com, אם יש לכם תחביב מעניין שאתם ממש, יש לכם תשוקה אליו, ונתראה.